אנו עבדו דקודשו בריחו 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 אנו خودشون بریخو انو 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 عبود خودشون بریخو انو 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 عبود خودشون بریخو
טוב בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירביה בערב הזה כהכרת תודה ועשיית נחת רוח לקדוש ברוך הוא, רפואה שלמה, בריאות איתנה ואריכות ימים, לרינה בת איבון ובועז בן שמרונה, חזרה בתשובה שלמה, רפואה שלמה בנפש ובגוף, חוכמה, תורה, גמילות חסדים וזיווגים הגונים, לשיר בטל בני אליהו, באליהו בן אהובה, ויזכו ללכת בדרך האמת. לעילוי נשמת איבון ספינזי בת פרידה, יצחק בן שמרונה, שלום בן יפת, שמרונה בת יוסף, חיים נגר בן ברכה, בן עילוי נשמת הוריי וחמים, נוחתם עדן. ממשיכים בסדרת ההרצאות האחרונות, הפעם אנחנו בביזיונות. מיסודות האמונה, אין יכולת לשום בריאה בעולם לצער אדם יותר ממה שנגזר עליו מלמעלה. בעל בית הלוי אומר יאמין, אין לשום בריאה חלילה אפשרות לצער אותו יותר ממה שנגזר למעלה. כי כל פרט ופרט מושגח בהשגחה נפלאה מעת הבורא יתברך שמו, אין שום מקרה בעולם כלל, כל המקרים שלוחים מהקדוש ברוך הוא, והכל בחסד השם לעורר את האדם על מצב חטאיו ועוונותיו. כמות הסבל ועוצמתו קצובה משמיים, אין שום אפשרות להישמת מזה, ואין ביכולת אדם להוסיף סבל לחברו מעבר למה שנקצב לו. כשאנשים מבזים אתכם, תשמחו, כי לכל אדם יש קצבה של עוגמת נפש המגיעה לו, כפי שנקצבה לו בראש השנה, והוא חייב לעבור אותה. את הקצבה הזאת יקבל כל אדם במדויק, אם לא ממקור זה, ממקור אחר. אבל יקבל תמיד מה שנקצב. בעלי מדרגה, בעלי עלייה, לא עושים שום השתדלות טבעית להימנע מביזיונות ועלבונות. מסיבות רבות. העיקרית, זה פשוט לא יועיל. כי מה שנגזר משמיים חייב להגיע. ואם נגזר, אז למה לא להרוויח מזה? כמו שאומר בעל ספר החרדים, למה תסבול ייסורים בעולם הזה, ובעולם הבא גיהנום על עוונותיך? טוב לך שתסבול חרפת אנוש וגידופיו, לא תענהו, תשמח בייסורים, כי הם רפואה לנפשך, במקום גיהנום, עדיף. הסם הכולל, זה להיות סבלן ומוחל על עלבונו, ולהיות מעביר על מידותיו. זה טוב מכל הסיגופים והתעניות לחפר על נפשו. זאת אומרת, אם אדם החליט ללכת לפי העצות של הארי הקדוש, שאומר שעל כל עוון צריך לטענות איקס תעניות, יכול להגיע לאלפי תעניות, אפילו יותר. אומרים לך, בביזיונות אתה מחפר הרבה יותר מהתעניות. למה? משום שאם אתה מקבל איסורים בגוף, זה בפחות הרבה מאשר איסורים בנפש. ביזיון, עלבון, זה פגיעה בנפש של האדם. וזה מחפר יותר, כי העונש בעולם האמת הוא בנפש. אז אתה מקבל מעין מה שאתה עתיד לקבל, כי אחד העונשים הכי קשים בעולם האמת זה הבושה, כי מעמידים אותך מול כולם ומראים את כל העבירות שעשית, גם מה שעשית בסתר, וחשבת שאף אחד לא רואה, מתועד, בתלת ממד, ויראו את זה ליד ההורים, המשפחה, חברים, כולם, ואתה תעמוד לדין, ואיפה תשים את העיניים, כמו שאומרים. אתם רואים העבריינים הכי גדולים שמחסלים אנשים בחופשי, כשמגיעים לבית משפט, מכסים את הראש, מה אתה מתבייש? אתה גבר, לא? הרגת? תלך בגאון, תגיד אני, כן, אני אל קפונה. לא, הוא מתבייש. מה אתה מתבייש? אז זה על דבר שהוא חושב שמוצדק, כי כל הרוצחים אומרים, הבא להורגך, השכם להורגו. למה אני הרגתי אותו לפני שיהרוג אותי? ככה הם טוענים. אבל למה אתה מתבייש? הצלת את חייך, לא? אז זה אנשים מתביישים. עכשיו תסתכלו, יש אחת, קוראים לה אדר מוכתר, כל הזמן תופסת כותרות. אמרה, אין לה דירה, פתאום גילו שיש לה דירה. היא אומרת, זה להורים, אחר כך לא הורים, אחר כך נתנו לי, אחר כך עוד לא נתנו לי, אחר כך הזכירו, אחר כך לא הזכירו. איזה פדיח עוד ממקום למקום, יא בביי. כשמחרטטים, זה לא נגמר. כי רוצים לצאת מהשקר, עם עוד שקר ועוד שקר, ותופסים אותך על... זה חרטה אחת. תארו לכם כמה חרטות יראו לכם שמה שחרטטתם את האנשים, וכמה עבירות עשיתם, וכמה ביזיונות. אז לא כדאי לקבל פה קצת בושות ולגמור את הסיפור? חכמים אומרים, זה המתנה הכי גדולה שאתה יכול לקבל בחיים. הראוי והנכון ביותר לכתחילה זה לחפש שיבזו אתכם, ואפילו לשלם על זה כסף. או לפחות להודות לאלה שביזו אתכם, ולהכיר להם טובה על הביזוי והעלבון, כי בזכותם אתם ניצלים מעונשים כבדים וכואבים. הגאון רבי חיים פלאג'י בספרו כף החיים כותב שהרמע מפנו, אחד מגאוני ישראל מקובל גדול, נהג לחתום את תשובותיו בתיבות האלה, אני הוא חתום ברבנן ממעין. מה זה ממעין? חוץ מזה שזה ראשי תיבות שמו מנחם עזריה, בעיקר ראשי התיבות זה מעביר עוון. למה? אומר הרב פלאג'י, היה מעשה כך. כשהרמ"א מפנו הוציא לאור את ספרו 10 מאמרות, רבים חרפוהו, ביזוהו בקהל עם, והרמ"א שתק, לא הוציא הגה מפיו. בזכות שתיקתו קיבל את התואר ממעין מעביר עוון. כל המעביר על מידותיו, מוחלים לו על כל פשעיו. מידה כנגד מידה, אתה מעביר עוון. אם אתה יכול להעביר על עוון שעשו לך ולשתוק, אומר הקדוש ברוך הוא, אני על אחת כמה וכמה. יש לך עוונות ואני אעביר לך אותן. מידה כנגד מידה. רבנו חיים ויטל, זכר צדיק לברכה בשערי קדושה א' ו' אומר, אם עיני שכל לך, היה לך לחפש אחר מי שיצער אותך, כי חיים אתה מבקש לך. מכל התשובות שבעולם, המעולה שבכולם למרק החטאות, הזדונות והפשעים, זה לסבול עלבונות חירופים וגידופים. וזה מעולה יותר מכל מלכויות שתקבל, סיגופי תעניות שבעולם, וגם תאונות דרכים ומחלות. רבי אברהם גלנטי אומר בשם הרמק, רבי משה קורדוברו זיכרונם לחיי העולם הבא, שהארי הקדוש היה אומר, כאילו האדם היה יודע כמה מועילים לו הביזיונות שמבזים אותו בני אדם, היה רץ אחריהם לחפש כאלה שיבזו אותו. הרב משה לייב מססוב, מנוחתו עדן, אומר, אם ביישו אותך, קח את הבושה, שים אותה באוצר שלך. מציאה כזו לא תקבל בשום כסף שבעולם. רפואה כזו עבור הנפש לא תקבל בשום בית מרקחת בעולם. ולא זו בלבד, אלא תן תודה לחברך על המתנה היקרה שנתן לך. דע, זוהי הרפואה הטובה ביותר לחפר על חטאים ופשעים. וצריך לזכור שאם מישהו ביזה אותך זה לא הוא, השם שלח אותו לבזות אותך. זה הכל מעת השם. כמו שדוד המלך אמר כששמעי בן גרה קילל אותו, אמר השם אמר לו קלל. ברגע שהוא קיבל עליו את הכללות האלה ולא פעל מאומה נגדו, הוא הפך להיות רגל רביעית במרכבה. אברהם, יצחק, יעקב, דוד. מי שמסוגל לבלום את פי בשעה שמחרפים ומגדפים אותו, הברכות שלו, מה שהוא יברך, הכל מתקבל. יש עקרה לידך, תברך אותה, היא תלד. יש אדם חולה שהולך למות, תברך אותו, הוא יחיה. זה תולה ארץ על בלימה, הבולם את פיו בשעת מריבה, כל העולם עומד בזכותו. אדם מבויש, ליבו שבור, אבל ברגע זה הוא קרוב מאוד אל הבורא יתברך. למה? זה שאתה שותק זה יפה מאוד, לא כל אחד יכול לקבל את זה בשמחה ולרקוד, אבל עצם זה שאתה שותק, והשפילו אותך, ואתה מרכין ראש, ואתה נכנע ושבור, אז כל גאה השם שונא, מתעב. בעת דקה ושפל רוח, הקדוש ברוך הוא מחפש את אלה שהם נמוכי קומה. ברגע הזה אתה קרוב לשם, ולכן זה הזמן הנעלה ביותר לשאת תפילה, שימלא משאלותיך. אדם שרוצה לנצל ממחלה קשה, לא יגיב לביזיונות שמבזים אותו, אלא ישמע חרפתו וישתוק. כל אדם המעביר על מידותיו ואינו משלם גמול רע למי שציער אותו, תקשיבו טוב, מוסיפים לו שנים שנטלו מהאדם שנפטר בקוצר שנים. נגיד היה אדם היה צריך להיות 70, מת בגיל 58, קיצרו לו ימים בגלל עוונותיו נגיד. יש 12 שנים ספר שהיה צריך לחיות. למי נותנים אותם? למי שבלם בשעת גידופים וחירופים. אחת העצות לפייס את הקדוש ברוך הוא ולרצותו שימחל, זה גם אתה תמחל לזולת שחטא נגדך על הרעות שעשה לך. נו, אם אתה מוחל, אז גם השם ימחל לך, כי כך מתנהג הקדוש ברוך הוא. הגמרא בראש השנה יוצאת אומרת, דברים קל וחומר, אם אני בשר ודם קרוץ מחומר, מוחל לחברי, אז הקדוש ברוך הוא ודאי צריך למחול לי, כי לבשר ודם קשה למחול, אבל הקדוש ברוך הוא, כי אתה סלחן ומחלן לבני ישורון. וכל אחד זקוק שימחלו לו על העוונות, וחבל שמחמת איזה קפדה ותרעומת, הוא ימנע מעצמו שימחלו לו על כל הפשעים מלמעלה. במקום שתקפיד על פלוני, תמחל ותוותר, ואז ימחלו לך מלמעלה. אתה משאיר את הקפדה, אז גם שם יקפידו עליך. אתה מפסיד, אתה לא מרוויח מהקפדה. המעביר על מידותיו ונוח להתפייס, ולא נוקם ונותר, לבד ממה שמעבירים על כל פשעיו, זוכה גם שעושים לו ניסים ונפלאות, ומעריכים לו ימים ושנים, ותפילתו נשמעת, והעולם מתקיים על ידו, וזוכה לתורה. וצריך לשקול, אם בשביל צער מועד של כמה רגעים של ביזיונות, מגיע עליו כל הזכויות האלה לאין ערוך, איך הוא יכול לוותר על הזדמנות כזאת? הגאון מבילנה אומר, אין האדם מחרף את חברו, אלא עוונותיך מחרפין אותך. וצריך לקבל את זה, ובזה אתה מסלק את המקטרג. אתה חושב שהוא חרף אותי. לא הוא, לא הוא. אם אין לך עוונות, אף אחד לא יבוא וידבר איתך מאומה. אם בא מישהו, זה בגלל שהעוונות שלך הזמינו אותו. בגזרת הבורא. אמנם לא כל אחד יחרף, מגלגלין חובה על ידי חייו. אז יש טיפוסים שהם אוהבים לקלל, לבזות, לא עושים חשבון. מזמנים אחד כזה למקום, ואז מסיבה כלשהי פתאום הוא מתחיל לגדף ולחרף. זה יכול להיות סתם שאתה עומד בתור ועשית איזו עקיפה קלה, ופתאום פותחים עליך וזה וזה, ואתה רק רצית לשאול משהו, לא התכוונת לקחת את התור. מה קרה פה? העוונות שלך הזמינו את הביזיונות, אבל לטובתך, לחפר לך, לעורר אותך, ואם אתה דוחה אותם ואתה עונה לו, הפסדת, קיבלת גם ביזיונות, וגם לא מחלו לך על כלום. אז מה הרווחת? לעולם, אל תתרגש כשתשמע שמישהו דיבר עליך או עשה דבר נגדך. ההתרגשות תגרום שאתה תגיב בדיבורים. אמר, לא אמר, זבובים יתושים, שום דבר. אתה רב עם יתוש שמטריד אותך? אתה רודף אחרי כלב שנבח לקרחתך? זה בדיוק אותו דבר. מה הבעיה? הגמרא בבבא קמא צדיק ב' אומרת, חברך קריח חמרה, חמרה, וקפה לגבך מוש. אם חבר שלך קרא לך חמור, תגיד לו, רגע, אני מביא את העוקף, ושם עליהם. תזרום, תזרום, אמר לך חמור, תעשי לו, תזרום. אל תענה לו. כי השם אמר לו כלל. אם ישאל אותך אדם דבר מה, אל תמהר להשיב לו. תן לו לסיים את דבריו, תתיישב בדעתך, מה רוצה השם שאני אשיב לו? ואז השם יתברך יהיה בעזרך שתשיב לו כהוגן. כך כתוב במשלי, תתבב, לב צדיק, יהגה לענות. רש"י אומר, יחשוב יבין מה יענה קודם שישיב. אדם שהולך למקום שהוא עלול לקבל ביזיונות, כדאי שיתכונן מראש לקבלת הביזיונות, כי אז עשתונותיו לא יתבהלו. דהיינו, הוא לא יצא מגדרו, כי הוא בא מוכן, הוא יודע ששם כבר מחכים לו ורוצים לבזותו. מי שלא בטוח שיוכל לעמוד בניסיון, להיות שומע חרפתו ושותק, העצה תשתמת ותברח מהמחרפים, כי אתה רק תסתבך בעוונות, בכעס, בכללות, וזה יכול להגיע ליותר מזה. טוב, זה איסורים וביזיונות. עכשיו יש עצה נפלאה גדולה מאוד, קוראים לה שמחה. השמחה היא מעלה עליונה, אין למעלה ממנה, ועל כולנו לשאוף להגיע אליה. הבעל שם טוב הקדוש היה מורה למבקשים, דרך קלה לעבוד את השם, שאפשר להשיג בה גם עולם הזה וגם עולם הבא, אמר, קבל על עצמך להיות שמח בחלקך ומרוצה מהנהגת השם יתברך עמך בכל העניינים. טוב, לא כל כך, תשמח כי זה חלקך, זה מה שהשם נותן לך במשקל, במידה ובמסורה, הכל הכל מדוקדק על הגרם שבגרם. הכל עוברים את החיים בעולם. אבל יש שמקבלים את המאורעות מתוך שמחה, יש מתוך עצב ובכי. אבל נגזר עליך בלאו הכי לקבל את מה שאתה מקבל. בין כך ובין כך זה לא ישתנה. לכן מוטב שתחליט בנפשך לקבל הכל בשמחה, ותחיה בטוב ובנעימים. הסטייפלר הקדוש, החזון איש הקדוש, סבלו כל ימי חייהם כאבים ויסורים בלתי נסבלים. והם אמרו שאם היו מתייחסים אליהם ליסורים, לא היו לומדים דף אחד. הם פשוט התעלמו מהם. יש אנשים שהולכים 3 פעמים בשבוע לדיאליזה. זה לא נוח, זה לא קל, 4 שעות כל פעם וכולי. אדם אחר לא יכול לסבול אפילו פעם אחת. בביזיון ללכת ולעמוד בתור וכולי. ומי שמתרגל, השבוע דיברתי עם מישהו שהוא כבר 11 שנה הולך לדיאליזות 3 פעמים בשבוע. אתם יודעים מה זה? נו, אז יש אנשים שיקבלו את זה כאילו גזרת שמיים ואין מה לעשות. ויש אנשים שיקחו את זה הכי קשה שיכול להיות. עכשיו תשמעו מה קורה. איך שאתה מקבל, ככה זה פועל. החזון איש במעשה איש. ברשי בדברים בית זן אומר, כי אדוני אלוהיך ברכך. לפיכך לא תכפרו את טובתו להראות כאילו אתם עניים, אלא הראו עצמכם עשירים, כמו שאנחנו אומרים בנשמת כל חי, ואילו פינו מלא שירה חיים, ועינינו מאירות כשמש וכירח. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקבל את כל המאורעות בפנים מאירות, ולהיות שמחים ומודים על הכל. מה היה סוד ההצלחה של יוסף הצדיק בבית האסורים? 12 שנה בבית אסורים. צדיק שלא חטא. העלילו עליו עלילה. 12 שנה. איך הוא הצליח לשרוד? מכרו אותו אחיו. צרות. הוא לא רואה אור בחשיכה. אין. בבור, זה לא בית כלא כמו היום שהפלסטינים מקבלים. זה בור. כתוב שהוא היה גבר קפיץ. מקפץ, רוקד, שר ושמח. הפוך, עוד פותר בעיות לאלה שחולמים חלומות והכל וזה. בשם השם על פיו תמיד, תמיד. ולכן השם עושה שכל מה שהוא עושה מצליח. מה הוא הרוויח בסוף? הוא נהיה מלך על כל העולם 80 שנה. מגיל 30 עד גיל 110. כל העולם היה תחתיו. נו, הוא לא התלונן. הוא לא התלונן. הוא אומר, השם שלחני למחיה, אתם לא עשיתם לי, אחים שלי, לא עשיתם לי כלום, זה הכל לטובה. כל מה שעשיתם, שגלגלתם, שאני אגיע להם, הכל לטובה. הנה, אני מושל בכל העולם, כמו שאמרתי לכם בחלומות. אבל אם הוא היה מתייאש, אם היה ממורמר, אם היה רוטן, אם היה מתיח דברים כלפי מעלה, אולי זוכר. הנקודה המרכזית בחיי האדם, שכל עושר החיים תלוי בה, זה שמחה בשביעות רצון מהנהגת הבורא איתנו. רק בעל ביטחון יכול לממש את דברי התנא באבות, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. לא אמרו איזה הוא עשיר 70 מיליארד. השמח בחלקו 2 שקל יש לו. כמה שיש לו. السمع بحلكو יש לו פת חרבה במים לחץ السمع بحلكو ישן על הרצפה הומלס ברחוב السمع بحلكو זה העשיר זה העשיר איך יכול להיות הומלס سمع بحلكو הוא רואה כולם נכנסים הביתה לישון ובגשם צריך עכשיו לחפש איזה מקום איזה חדר מדרגות להיכנס איך יכול להיות سمع بحلكو איך אנחנו מגדירים עני ועשיר? עני אנחנו אומרים, זה אדם מסכן שחסר לו. איך אנחנו מגדירים עשיר? אדם שלא חסר לו. אם אנחנו רואים עני שהוא שמח בחלקו, אז לא חסר לו. אז הוא עשיר. אם אנחנו רואים עשיר, ועדיין חסר לו, הוא רוצה עוד, 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 עוד. אז הוא עני, כי חסר לו. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אז השמח בחלקו יכול להיות רק מי? בעל ביטחון שיודע שהשם מביא לכל אדם מה שנצרך לו בדיוק לפי תיקון נפשו בעולם הזה על פי מעשיו. בין בגלגול זה, בין בגלגולים קודמים. שום דבר לא נוחת פה סתם, באקראי. אין דבר כזה. אדם ששרוי בשמחה תמידית, אין מחלה בעולם שיכולה להכריע אותו. וללא ספק יתרפא מכל מחלה שהיא. למעט גזירת המוות ש... נקצבה לו מראש, כי יום המוות מיום היוולדו. כשאדם נולד, כבר קצוב לו כמה הוא יחיה. זה אי אפשר למנוע. אבל כל זמן שלא הגיע זמנו, כל מחלה שתהיה הוא יעבור אותה, כי השמחה היא רפואה לכל. לכן, כשמעודדים חולה, כשמבקרים אותו, כשתומכים אותו, אז זה הסיכוי שלו להחלים מהר. אבל אם מזניחים אותו, רק מהצער, מהייאוש, שהדברים לא זזים, הוא יכול למות לבד. איך הרגו פה בשקורונה אנשים? אמרו להם פשוט מאוד, פחד, 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 וזהו, אנשים עם שפעת רגילה, מתו, חשבו קורונה. היום הם גילו שהקורונה זה שפעת. משרד הבריאות הודיע שהקורונה זה שפעת. ועכשיו מכינים לכם עוד זריקות. זריקות שפעת וקורונה ביחד. חסכוני. העיקר, תגישו את הכתף. פריירים. עבדו עליכם. הורגים אתכם. והאמנתם להם. השמחה גורמת... שיתחזקו כוחות האיברים לפעול פעולותיהם כראוי. המזון מתעכל עיכול טוב כשאתה שמח. הטבת הפנים, מראה הפנים שלך זוהר. אור העיניים מתחזק. כל ההרגשות שלך ב-100% וגם אור השכל עובד. אדם שבצער, בלחץ, בייאוש, בדיכאון, בזה הכל לא עובד. הכל לא עומד. הוא אומר בעצמו, לא יכול לאכול, לא יכול, אני עצבני, אני לא יכול, אני לא יכול לאכול. לא יכול. כשאדם שמח, ההליכה שלו נעשית קלה עליו. ראיתם פעם כאלה נערים, ילדים, שמגיעים לים ושמחים, רואים את הגלים, וזה ישר מורידים את זה ורצים למים. איך הם רצים? למים שמחים הגיעו לים. לא יכולים לחכות רגע. ישר ורצים, נכון? כי הם שמחים. אם יגיע לשם אחד בדיכאון, הוא יחפש כיסא לשבת, הוא לא ירוץ לשום מקום. מי ששמח, ההליכה שלו קלה. מי ששרוי בצער, ההליכה שלו קשה. מבחינים ברחוב. הייתי בחוץ לארץ, אמרתי למי שהיה איתי, תראה, אין אף אחד ברחוב שמח. אף אחד, תסתכל. כולם מראש ככה, העיניים שלהם מראות שהם מלאים מחשבות והכל. שום בן אדם אתה לא רואה שמח, זוהר. אבל אם אתה רואה תיירים שעוברים, אתה רואה אותם בהתפעלות. הם שמחים, הם שמחים. למה הם שמחים? הם באו לטיול, הם באו לטיול מבסוטים. אבל התושבים, שכל העולם בא לשם, לראות איפה הם חיים, הם בדיכאון. 92% באמריקה מדוכאים. זה הנתונים. ולוקחים תרופות, ו-250,000 בשנה מתים מהתרופות. בזמן שאדם שרוי בשמחה, שכל מתחזק, נהיה חד וחריף, והחוכמה מתרבה. הגמרא בכתובות מספרת בסמך ב' א', יהודי וגוי הלכו יחד. הגוי לא הספיק להדביק את הקצב של היהודי. מה עשה הגוי? מה עשה הגוי? לא, לא משך לו בחולצה. דיבר איתו על חורבן הבית. היהודי שמע את זה, לא יכול היה כבר ללכת מהר. מהעיצבון שהיה לו שהוא נזכר בבית המקדש שחרב, והגוי אומר לו את זה, כבר לא יכול ללכת מהר. הוריד לו את השמחה ברגע. אדם ששרוי בשמחה, נוהגת בו מידת החסד והרחמים משמיים, שהיא מונעת כל דבר רע. אדם ששרוי בעצבות, נוהגת בו מידת הדין שמביאה כל דבר רע. אז שמחה מביאה חסדים ורחמים, ועצבות מביאה דינים ועונשים. אדם המקבל את הרעה בשמחה, הקדוש ברוך הוא חפץ להשלים לו את מה שהחל לעשות לטובתו, ויביא לו את הטובה שביקש להביא. בקיצור, בשמחה אתה מחיש את הטובות המיועדות להגיע אליך. אדם השרוי בשמחה בכל מצב, השם יעזור לו היכן שיהיה ובכל מצב שיהיה. זאת הבטחה שתוקפה בכל הדורות כולם. הרב מקוברין, זיכרונו לחיי העולם הבא, אמר לאנשי שלמה באחרית ימיו, הננה זקנתי, לפיכך אני אומר לכם, במידה ותהיו תמיד שרויים בשמחה, יעזורכם השם, בטח, היכן שתהיו, ובכל מצב שלא תהיו, אבל בלעדי מידה זו, השמחה, מי יודע? על ידי שמחה אפשר לצאת מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, בכל הדינים, לא שרירין ולא קיימין. רמז לדבר, כי בשמחות תסעו ובשלום תובלון, כי בשמחות תסעו. אם יש לכם שמחה, תצאו מכל הצרות, מכל הבעיות, הכל. השמחה היא הכלי החזק ביותר, על ידו אפשר לנצח את יצר הרע הבוער. על ידי מידת שמחה מתגברים על כל הניסיונות בחיים. השמח בחלקו יוצא מיסוד האפר שבו, כי אפר, מי שיש בו יותר אפר, יש ארמע, אש, רוח, מים, אפר. כל אחד מורכב מארבע יסודות, אבל לכל אחד יש משהו אחר, תרכובת אחרה. אם יש לך הרבה אפר, אז אתה תהיה עצלן, אתה תהיה לא שמח, זה הבחינה. אם אתה אש, אז אתה יכול להיות בעל גאווה, תוסס וכו'. אם אתה מים, אז אתה בעל תאוות והכל. אם אתה רוח, אתה דברן, דברן, דברן וכו'. אז המורכבות הזאת משתנה אצל אנשים. אם אתה רוצה לצאת מיסוד העפר שבך, שמביא דיכאון, עצלות וכבדות, אתה תכניס בעצמך שמחה. הנביאים לא היו יכולים להתנבא, אפילו שדרגתם היא הכי גבוהה באנושות, לא יכולים להתנבא אם הם לא בשמחה. לכן היו פעמים לוקחים מנגן, שינגן, שיכניס להם שמחה, ואז שורה עליהם הנבואה. בלי שמחה לא יכולה. אישה שעדיין לא נפקדה בזרע של קיימה, תשתדל מאוד להיות בשמחה למרות מצבה, ובשכר זה תיפקד מהרה בפרי בטן. תפילה על פקידה בזרע של קיימה תועיל אם תאמר בשמחה, לא מתוך עצבות ושברון לב. כך אומר החתם סופר בדרשות חלק ב' עמוד שנון בב. המקבל גזירת עליון בשמחה נחשב לו כאילו מסר נפש ונפש זרעו על קידוש השם בשעת גזירה. אתם שומעים? אנשים קפצו לשריפה, היו מוכנים להתלות, שיורידו את ראשם בגרדום, מסירות נפש. המקבל גזירת עליון בשמחה נחשב לו שמסר נפשו ונפש זרעו, עד כדי כך. טבע האדם להימשך למחשבות עצובות על המצב האישי בו הוא נתון, על פגעי ומקרי הזמן, וצריך להתגבר על כך בכל הכוחות כדי לשמח את עצמו בכל מה שיוכל. אדם יקבל על עצמו להיות תמיד שמח בחלקו ומרוצה מהנהגת השם יתברך בכל העניינים, יצדיק את כל המאורעות שקוראים לו, וידע שהכל מעט השם יתברך. אם קשה לכם לקבל את הרעה בשמחה ולהודות עליה, מה שחייבים על פי דין, גם כשמת מת הכי קרוב, כתוב שמברכים ברוך דיין האמת בשמחה. כמו שקיבלת בן בשמחה, אם לקחו לך אותו בשמחה. זה פיקדון, השאירו לך איקס שנים, והחזיר אותו למעלה לאבא שבשמיים, הוא שלח והוא מבקש להחזיר בשמחה. רק צדיקים יודעים לעשות את זה. ובשבת דוגמה, אם נפטר מישהו, אסור להיות בעצב. אין דיני אבלות בפרהסיה בשבת, וצריך לשיר שירי שבת ורגיל ורגיל, מוצא שבת מתאבלים. זאת אומרת, צריך לקבל גזרות הכי קשות בשמחה, כי השם שלח אותם, הוא יודע למה. כשנראה את זה למעלה, לא נאמין כמה זה נכון. אמא של הגאון מבילנה באה אליו בחלום ואמרה לו על הבת שלו שלפני החופה מתה, לפני החופה מתה. הגאון ממילנה, צדיק יסוד עולם, מתה. אין לו שום הרהורים, שום דבר. מה אומרת לו אמא שלו? אם היית יודע, אם היית יודע איך בשמיים קיבלו את האופן שבו קיבלת את פטירתה של ביתך בשעת הלוויה, היית שמח כמו שאתה מכניס אותה לחופה. זה לא יאומן כי יסופר. אבל מי שיודע מה זה השם הקדוש שעושה איתנו רק טובות ובהנחות גדולות, הרי אתם יודעים כמה אתם חוטאים במשך החיים, ועוד לא טיפל בכם. אז הוא לא רחמן? הרי אנחנו לא היינו מחכים אפילו פעם פעמיים אם מישהו היה מטריד אותנו יותר מדי. ואנחנו משתמשים בכוחות שהוא נותן לנו נגדו. ומחללים שם שמיים. אז אם הקדוש ברוך החליט משהו, הוא יודע מה הוא עושה. הוא אב הרחמן שלך ושל הנפטרים ושל כולם. בכלל מידת השמחה זה להצדיק את כל המאורעות שקורים, ולדעת שמעת השם יתברך ברחמים גדולים. אם קשה לאדם לקבל רעה בשמחה ולהודות עליה, לפחות יזכור ויזכיר לעצמו את החסדים שהשם עשה עמו כל ימי הטובה. וגם בזה הקדוש ברוך הוא כבר יהיה מוכן להושיעו. זה הכוונה בקהלת. ביום טובה יהיה בטוב, ביום רעה ראה. מה ראה? ביום רעה ראה. מה ראה? ראה והסתכל על הימים הטובים שהיו לך כבר קודם ותודה עליהם. ביום טובה יהיה בטוב, וביום רעה ראה איך היה לך טוב. וזה יכול להושיע אותך. זאת אומרת, אדם צריך להתבונן בדברים. יש להתפלל מתוך שמחה, כי המתפלל מתוך עצב גורם לעצמו נזק גדול, תפילתו נמאסת, ונפשו אינה מסוגלת לקבל אור עליון שנמשך עליו בעת התפילה. מידת החסידים ואנשי מעשה לשמוח בכל מצווה ומצווה, ואחרי עשיית המצווה מודים לבורא עולם על הזכות שנפלה בחלקם לעשות לו נחת רוח. אני מדי פעם מודה לשם אחרי הנחת תפילין, התעטפות בתלית, מודה לו שזיכה אותי לעשות את המצווה. מברך ברכת המזון, מודה לו שזכיתי לברך ברכת המזון. כל מצווה שזוכים, תשתדלו גם להודות שזכיתם, כי זה כמוצא שלל רב. אם אדם הולך ברחוב מצא 100,000 דולר, בטח שהוא יודע לשם, נכון? מצווה זה יותר מזה, כי אם יתנו לך את כל חלל העולם תמורת מצווה, לא שילמו לך, כי השכר על מצווה הוא נצחי. ואם ישלמו לך בעולם הזה, זה זמני. בעוד כמה שנים אתה עוזב את הכל והולך מפורק, לא נשאר לך מזה כלום. אבל מה שאתה חסכת במצוות, אז הקרן קיימת לעולם בעד. אז אתה צריך לשמוח כמוצא שלל רב. אז למה אתה לא מודה? הרי אם היית מוצא מציאה, היית מודה לשם. וכשמצאת מצווה ועשית אותה, אתה צריך להודות. אפילו אם ברכת על שתייה, תודה שברכת, תודה על זה שזיכה אותך, שיש לך פה לברך, שיש לך שכל, שיש לך דעת, שיש שתייה. שאתה נהנה מהטעם, שאתה חש אותו, תודה לשם גם שברכת, תודה, תודה. לימדו אתכם שאתם קטנים, תגיד תודה, תגיד תודה. אפילו באוטובוסים היה כתוב, תגיד תודה. לא מודים, לא מודים. כל עובד השם חייב לדעת, שאם השם מזמן לך אילוצים, להתעסק בדברים שאינם לרוחך, זה רצון השם. זה רצון השם. ותעשה את זה בשמחה. היינו עכשיו בטיסה לארצות הברית, והגענו לתור, פתאום מסתכל שם מישהו, אומר, הפספורט לא בסדר, תלכו לשם. זרקו אותנו לקצה, עמדנו שם עוד תור, ואתה מרגיש שעוד מעט הטיסה הולכת. בסוף בודקים, לא הייתה שום בעיה. שום בעיה, לא עשו כלום. אמרו, לך עוד פעם לתור. הלכנו לתור, עמדנו מחדש, וברגע האחרון, כמו שאומרים, הגענו. סתם. לא הייתה שום בעיה, אבל ככה השם החליט. אתם לא נכנסים, חלק נכנסו, אנחנו לא. תלכו לשם ותחזרו. אילוצים. השם גורם לאדם לפעמים אילוצים שהם לא לטעמך, לא לרוחך. אתה לא מבין על מה ולמה. בסוף זה הכל טעות. אין טעות. זה השם רוצה ככה. למה הוא רוצה? אנחנו לא יודעים בדיוק. אם נפשפש, אולי נדע. ובסוף צריך לקבל את זה בשמחה. וגם אם לא עלית בסוף לטיסה, גם כן. זה מה שהוא רוצה, תשאר פה. יש להיזהר מאוד לא לצער אדם ביום שמחה. אדם יש לו ברית, חתונה, בר מצווה, הוא הכי שמח, שערי שמיים פתוחים בשבילו. ואתה בא, מצער אותו, מקנית אותו, מזלזל בו, אתה גורם לו צער. אדם כזה צריך להיזהר, יש בידו עוון נורא. למה? מי שזיקה אותו השם לעשות מצווה, שמחה של מצווה, כמו ברית מילה, נישואין לבניו, באותה שעה פותחים לו את כל ההיכלות, ממלאים כל משאלותיו, ואם מישהו יצער אותו באותו יום, אז הוא מושך את ידו של זה אפילו רגע אחד מההיכלות האלה שופעים עליו, יש לו עוון גדול. צריך לזהר. לכן כל המשמח חתן וכלה זוכה בחמש קולות, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל מצלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגינתם. באת לשמח, תשמח, אתה רוצה לצער, תשאר בבית. איך רוכשים את מידת השמחה? הדרך העיקרית והמוצלחת להגיע לשמחה, זה על ידי אמונה וביטחון בשם יתברך ב-100%. כל הבוטח בשם שרוי בשמחה. למה? שום דבר לא יכול לקרות לי אם השם לא גזר שיקרה, בין טוב ובין לא. הכל מהשם. ואבא אוהב אותי וחושב עליי יותר מה שאני חושב על עצמי, ויודע מה טובתי לי באמת. ואם הוא עשה לי כך, זהו. אתם לפעמים הורים, לא אתם הגברים, הנשים עושות, אומרות אלה תאכל, זה בריא. לא אוהב גזר. תאכל, זה בריא. לא אוהב גם בה, תאכל. צריך גם פירות שהם יהיו כתומים. יש בזה ויטמינים מיוחדים. תאכל אבוקדו. לא אוהבים אבוקדו. תאכל אבוקדו. למה? היא דואגת לך לבריאות, היא רוצה שאתה תהיה בריא וחסון והכל. אתה לא מבין את זה, אתה לא אוהב, אתה רוצה רגלידות, בסדר. אבל צריך להיות גם בריא. הקדוש ברוך הוא דואג שנהיה בריאים בנפש, בגוף, בכל. והוא יודע מה צריך לעשות איתנו. אנחנו צריכים לסמוך עליו קצת יותר מאמא. אמא דאגנית, רוצה בטובתנו, הוא יותר. הוא דואג גם לאמא. אז הדרך העיקרית והמוצלחת להגיע לשמחה על ידי אמונה ביטחון בשם, כי כל הבוטח בשם באמת שרוי בשמחה. אין שמח כמו בעל ביטחון, כי הוא מבין שכל מה שקורה איתו זה לטובה, ומעשה השם הם נפלאים. אנחנו אומרים בברכות קריאת שמע, כי בשם קודשך בטחנו, נגילה ונשמחה בישועתך. אם אנחנו בשם קודשך בטחנו, זוכים לנגילה ונשמחה בישועתך. ככה היה אומר הרב שטיינמן מנוחתו עדן. אפשר להגיע לשמחה גם בדרכים נוספות. אבל הגורם היסודי המקורי לשמחה זה ביטחון. נגיד, אם אדם לומד תורה, הוא גם כן מגיע לשמחה, כי פיקודי אדוני ישרים משמחי לב. אדם יכול להגיע לשמחה גם על ידי שירה. מבואר במסכת ערכין, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך, בשמחה ובטוב לבב. איזו היא עבודה בשמחה ובטוב לבב? זה שירה. אז לא עם כלים אסורים וזמרים פסולים. אתה תשיר. כמו שאני אשיר עכשיו. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל, והכל, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. הכל יודוך, והכל ישבחוך, והכל, והכל, והכל יאמרו, אין קדוש כשם. ושמחת בימיך והיית אך שמח, ושמחת בימיך והיית אך שמח, ושמחת ושמחת בימיך והיית אך שמח. אתם רואים? ברגע אפשר יוצא. עוד דרך נוספת להגיע לשמחה, על ידי הכרה והרגשה שהקדוש ברוך הוא אב הרחמן, נאמן, מסור, להיטיב לנו תמיד. אבינו אב הרחמן, המרחם, רחם עלינו, ותן בליבנו בינה, להבין ולהסכין. הנה, אתם יודעים לשיר. כל יום תשאירו לבד, לא צריך אף אחד, ולא צריך שישמעו אתכם. בשמיים שומעים, אם אתה שר, אז אתה שמח. אם אתה שמח, אתה שר. ואז ממילא פתוחים בפניך כל השערים, רפואות, הצלחות, ישועות, הכל, קרבת השם. לא צריך להילחם בשביל להשיג שמחה, אם תשתדלו לא להיכנס לעצבות, אז השמחה לאט לאט תחדור ללב. אדם לא יכול לחשוב שתי מחשבות בו זמנית. לכן, אם יש לו מחשבת עצבות, יכניס למוח מחשבת שמחה על ידי שיזכר בדברים טובים שעשה עם השם, דברים שעומדים להיות טובים, כגון אירועים מיוחדים במשפחה, וכו' וכו', ובזה הוא ידחה את מחשבות העצבות. בעצבות זה בעיה. אדם החי ללא אמונה, רוב הזמן הוא עצוב ודואג. ומה משכיח ממנו עצבות? רק אם יש לו סיפוק רגעי, או הנאות רגעיות, זה מוציא אותו קצת. אבל אחר כך הוא חוזר עוד פעם. כי אין לו ביטחון ואמונה בשם. המצב הטבעי והקבוע של המאמין בשם הוא שלווה ושמחה. אדם המתעצב ומתעונן, הרי הוא ככופר חס ושלום. כי הוא לא מוכן לקבל מה שהשם מזמן לו. יש לו טענות. והרי מעת השם לא יוצא רעות, מעשיך יקרבוך, ומעשיך ירחקוך, אתה גרמת במעשיך. אחד זרק כדור, חזר פגע לו במצח. מי השם? אתה זרקת את הכדור. אתה עושה מעשים, הם חוזרים עליך כמו קפיץ. אתה עושה. אין רע יורד מלמעלה. אדם הרוטן, עצוב, זעוף, ממורמר, יהיה לו רק דינים קשים. עצבות מורידה אדם לשאול תחתית, ומגיעים לעבירות הגדולות בעולם, כולל עבודה זרה. לכן אתם רואים שאדם בעצוב, עצבני הביתה, הוא מתנפל על האישה, על הילדים, לא עשו לו כלום, כלום, כלום. האישה באה אומרת לו, תגיד לי איך היה זה? תעזבי אותי. מה קרה? מה אמרתי? מה שאלתי? התעניינתי רק. הוא מביא את הכל וזה הולך להתפתח. מישהו יתקל בו בדרך אומלל. מי גרם? זה שהוא נמצא בעצמו. כשאדם עצוב למטה, יש עצבות בפמליה של מעלה, ומצטמצם השפע שצריך לרדת משמיים בשבילו, בגשמיות וברוחניות. הוא סותם את צינורות השפע שצריכים לרדת אליו. ומידת הדין מבסוטית שולטת עליו. אבל השרוי בשמחה, מידות החסד והרחמים שולטות עליו ומונעות ממנו כל דבר רע. אדם השרוי בעצב נחלשת נשמתו, ויצר הרע יכול להכשילו בקלות רבה. המאמין בשם בכל לב ונפש לא ייפול במכמורת העצבות. מי שבוטח בשם בכל ליבו לא ילכה אפילו בשמץ של עצבות. המהר"ם מקוברין באר את הפסוק בתהילים קט"ו ד', עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם. מדוע אנשים שרויים בעצבות? מפני שהם חושבים על כסף וזהב שהם מעשה ידי אדם, וחושבים שאדם זוכה להם אם הוא יצליח במעשה ידיו כשישתדל הרבה. עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם, לפיכך הם מדמים שיש להם סיבה להיות עצובים, כי הם לא מצליחים לעשות הרבה כסף. אבל לא כן אדם המאמין שהכל בהשגחה של השם יתברך, אף פעם לא בעצבות, כי כסף וזהב זה לא מהאדם משתדלותו, זה בגזרת שמיים. טבע האדם לראות את המאורעות שעוברים עליו באופן שלילי, לכן מדוכדך ועצוב. לכן יש פתרון אחד, תזכור שהשם הוא מביא עליך את הדברים, והכל מיועד לטובה. אי אפשר להשתחרר מעצב תסכול אם לא תאמין בזה ב-100%. רבים המתהלכים בעולם במרירות, כעס, עצבות, צרות, דיכאונות, מועקות, כי חסר להם ביטחון בשם הבוטח ברוגע, שלווה, שמחה, בטוב לבב. לעולם הצער ועוגמת נפש לא מושלים באדם חדור הכרה שהכל מעט השם לטובה. השואף לדברים קשים להשגה גורם לעצמו עצב ותסכול. הבוטח לא שואף להשיג את השכנים ואת החברים, כי הוא יודע שהכל נגזר משמיים. מספיק לכם? הבנתם? עוד צד? עוד צד. על הכעס. הכעס מתפרץ רק אצל אדם שהוא לא מאמין שהכל בשליטה ובהכוונה מאת השם. כל כעס שאתה כועס מראה על חוסר אמונה. אם היית מאמין שזה מאת השם, לא היית כועס. לדוגמה, אדם הולך ברחוב, מקבל חבטה בגב, הוא עצבני, מסתובב, רוצה לתת מרפק למי שמאחוריו, ופתאום הוא רואה, זה אבא. אבא, אבא, מה נשמע? אבא מחבק אותו. מה עם החבטה? לא, זה חבטה של אבא. אני יכול להגיד משהו לאבא? כשהקדוש ברוך הוא חובט בנו, זה חבטה של אבא. זה לא חבטה של שונא. זה לא אויב. זה חבטה של אבא, לטובה, לטובה. איך אומרים? כיף, תן כיף, פח. לא עושים בעדינות, כמו בתל אביב. פח, נותנים, כיף. יש להתבונן שכל הסיבות שמביאות לכעס הם מעט השם, הוא משגיח על הכל, ואין אדם נוקף אצבע, אפילו קוץ לא ייכנס לך מהשיחים שעברת, בלי שבית דין ישבו למעלה וקבעו איזה קוץ, איזה עובי, מה עומק, כמה טיפות דם, וכמה זמן יערכו הכאבים. הכל זה בהכוונה מעת השם יתברך. על כל מאורע מכעיס, תסתכלו במבט של אמונה. המכעיס נשלח משמיים, והוא כמו בובה על חוטים, ואין סיבה לכעוס עליו. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, כי בשעת הכעס מסתלקת ממנו האמונה, ואם היה מאמין שזה מעט השם, לא היה כועס, אז הוא לא מאמין. אז הוא לא מאמין שזה מעט השם. מי שמכעיס אותך הוא כמו שליח בית דין, שנשלח מבית דין, למסור לך מכתב שאתה צריך לבוא לבית משפט. מה אתה כועס על השליח? מי שבוטח אמיתי בשם יתברך ופוגעים בו, הוא מסתכל על הפוגע במבט חיצוני ולא חודר ללב בדל של כעס. נתתי לכם דוגמה קודם, אם לא שמתם לב, תחשבו שזה יתושים וזבובים. גם את הזבובים השם שולח. כשבא אליך זבוב ועושה לך סיבובים מול הפרצוף, ואתה עושה ככה וככה וככה, וכשיתוש מתיישב לך באוזן, ואתה שומע אותו זזז פתאום פה, ואתה נותן חל על האוזן, זה הכל השם שלח, הוא לא יעזוב אותך עד שהשם אומר לו, עזוב אותו. כן. פעם החזוני סיפר, להסביר לילדים, התלמידים שלו, להסביר להם, איך הכל בגזרת שמיים, הוא אומר, היום בא אליי זבוב, שמעתי דפיקות בדלת, פתחתי את הדלת, ראיתי זבוב. שאלתי אותו, כן, מה אתה רוצה? אומר, פה גר החזון איש? אמרתי לו, כן. אומר, נשלחתי משמיים לעלות לך על האף ככה, לעשות לך ככה. אז הוא אומר, החזון איש, אמרתי לו, תעוף מפה, סגרתי את הדלת. הוא הספיק להיכנס, ונכנס לי פה לאף, ועשה לי ככה. ואחרי זה אב אמר לי, שלום, גמרתי את התפקיד, מה לך? הוא אומר, ככה, ככה צריך להבין שזבוב נשלח בשליחות והוא יעשה אותה ולא יעזור לך כלום. אז אם זבובים ויתושים והכמויות שלהם וכמה סיבובים וכמה בלבונים, כל זה נשלח אליך במדוקדק, אז אנשים גדולים עם שתיים והולכים וזה, ויודעים לצעוק ולקלל ולבזות, גם הם נשלחו אליך. אז מה אתה מתנפל עליו? מה אתה מתנפל? אתה צריך להאמין, זה מעט השם, רק תפשפש בעצמך, אולי אתה גם ביזית משהו לא מזמן, אולי ככה וככה, תחשוב, תחשוב, על מה? כי בדרך כלל זה מידה כנגד מידה. אתה סובל בדיוק מה שגרמת סבל לאחרים. ככה השם מעוטט לנו, שנדע על מה ולמה. אדם הכועס גורם לעצמו נזק גופני עצום, אפשר למות אפילו משבץ לב. רוב המחלות הקשות שאדם לוקה מריבוי כעסים. אדם ששלם מאריך ימים. סיפרנו על אחד, בן 110, שאלו אותו, איך הגעת לגיל הזה, צרפתי? אמר, אני חי בשלווה 110 שנים ואוכל כל יום דגים עם צ'יפס. כל יום. חצי אוקיינוס גמר כבר. כל יום הוא אוכל דגים עם צ'יפס. זה מאכל צרפתי. אבל הוא אמר לפני כן, אני חי בשלווה ואוכל דגים עם צ'יפס. כן? בצרפת יש הרבה בעיות שם עם החיסונים והכל, משהו. בטרם יכעס, תחשוב. מה עדיף? לכפר את העוונות הרבים שיש לי על ידי הביזיונות והדברים האלה? או האם כדאי על ידי מחלות ואסונות? עדיף להבליג על הכעס. עדיף. ולסיום אני אתן לך מעוד שופר. קנאה ושנאה. מידות רעות, קנאה, צרות עין, שנאה, גם הם מחוסר אמונה וביטחון. אם היית בוטח בשם שהכל הוא נותן לך לפי משקל מידה ומסורה, הכל בדיוק מה שמגיע לך, ואתה לא יכול לקבל יותר מזה, מה יועיל לך שאתה מקנה בשכנים או באחרים? מה מועיל? אם אתה מקנה, אתה מעביר את מה שיש להם אליך? לא. אתה בסוף תסבול בבריאות ובשאר דברים. בעל ביטחון לא יגיע לקנאה ושנאה ושאר מידות רעות, כי הוא יודע שהכל נפעל על פי רצון השם. מי שחסר ביטחון, גם אם יעסוק בתורה וגמילות חסדים, עדיין הוא לא נגע במידות הרעות שלו. יכול להיות לומד תורה עם מידות רעות וגרועות. הקנאי שרוי בכעס תמידי. ראיתם באותו מה כתוב, נכון? שימותו הקנאים. הקנאי שרוי בכעס תמידי, הורס את חייו ומביא עליו חולאים רבים. כל מקום שיש קנאה ושנאה, בין אחים, תלמידים, שותפים, כל אחד רוצה להפיל את חברו ולהתכבד בקלונו, אבל אף אחד לא יצא נקי מזה. אף אחד. רוצים להעביר את השנאה, הנה עצה. כל מקרה שיקרה לכם, כל פגע שיקרה, תגידו גם זו לטובה. ככה תעבירו את השנאה. אדם גרם לכם ככה וככה וככה, תגידו לו בפנים, גם זו לטובה. יש לך עוד? אם אתה תגיד לו ככה, הוא לא ימשיך. למה? כי אתה כבר מסתלבט עליו, והוא רואה שזה לא משפיע. אז מה הוא יעשה? ולא רק זה, אם מישהו גורם לך צער והכל, הוא עלול לענש מאוד, ולך מחפרים. ואם הוא יודע שמחפרים לך, אז מה הוא ימשיך לחפר לך? הרי הוא שונא. ואם הוא מדבר עליך לשון הרע, אתה צריך לשלוח לו שוקולד מריר. למה? בגלל שהוא מעביר לך את כל הזכויות, ואתה מקבל את הזכויות שלו ומעביר לו את כל החובות שלך. ככה הדין של מי שמדבר לשון הרע חברו, כי הוא רוצה להזיק את חברו בלשון הרע, עושים לו מידה כנגד מידה. אתה רצית להזיק לו, קח את כל ההזק שלו, לא רצית להטיב לו, תעביר לו את כל הטובות. רק אם הוא ימחל לו אחר כך, יחזור אליו בחזרה. אם הוא לא מוחל לו, הכל נשאר אצלו. יש דין של עדים זוממים, זה ככה. עדים שבאו ושיקרו בבית דין, ורצו לגרום שהבן אדם שעומד לדין יוצא להורג. אם יתברר שהם עדים זוממים, שקרנים, שהעידו סתם בשביל להרוג אותו, הורגים אותם באותה מיטה שהוא היה חייב, אם זה היה נכון. מידה כנגד מידה. כאשר זמם. עצה נגד קנאה במתחרים. תגיד בפה מלא, אפילו אם הלב שלך עדיין לא מסכים, תודה לבורא עולם שיש לו פרנסה, שהוא מצליח, שיש לו הישגים. אחרי זמן תיווכח שגם הלב שלך יתחיל להודות על כך, ומעכשיו מובטחת לך הצלחה, ברכה בעמלך. סיפרנו בעבר שהיה בן אדם שהיה לו מקולת יחידה בשכונה חרדית שקמה, אז כולם קנו רק אצלו. יום אחד הגיע מישהו שפותח גם כן מקולת, בהפסקה, בעל המכולת הלך לעזור להוא להוריד מהמסעית את הדברים. מישהו לחש לו, אתה יודע מי זה? זה בעל המכולת. אז הוא שאל אותה, תגיד לי, איך זה באמת, אתה יודע שאני בא לפתוח מכולת, ואתה מסוגל עוד לבוא לעזור לי? אמר לו פשוט, המזונות קצובים מן השמיים, אין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא נימה, אפילו כסערה אתה לא יכול לקחת מהמזונות שלי. ודבר שני, אני שמח מאוד שבאת, עכשיו אני אוכל לצאת לחופש. זה המבט האמיתי האמיתי של מי שבוטח בשם. אבל גם אסור לאדם לגרום שאנשים יקנאו בו. יש נשים שהולכות לחתונה, אז הן בוחרות איזה סמלה שכולם ייפלו. בסוף היא טיפול. ראיתם כאלה מעקבים שפתאום נופלות? היא רצתה להפיל והיא נפלה. למה? עין הרע שפוגעת במישהו, 99% מהמתים בבית כברות זה מעין רעה. זה מה שכתוב בגמרא. אז אם אתם אוהבים את זה, תמשיכו. אסור לאדם לגרום שאנשים יקנאו בו, לכן אין לאדם להראות לעיני כל את הצלחותיו, כי בכך הוא גורם לקנאה. ולא כולם יש להם עין טובה, הרוב יש להם עין רעה, קשה להם לראות שהשני מצליח, בהם לא. אם מתעוררת בלב אדם שנאה כלפי השני, הוא עובר באותו רגע, לא תשנא את אחיך בלבביך. ויש אומרים שהוא עובר על שנאה כל רגע. ואסור לבקש דין מהשמיים על חבר שעשה לך רעה. אל תגיד השם ישלם לך כרעתך. כי אתה תיפגע תחילה. בשמיים אומרים, הופ, 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 מישהו פה מוסר דין. תפתחו את התיקים, תסתכלו מה הדין שלו. הוא ראוי למסור דין או לא? הוא בעצמו על הפנים. אז פותחים לו את התיק, והוא הראשון שנפגע. הוא מטריח את הבית דין של מעלה, הוא רוצה באמצע היום, שעכשיו ישלמו לו. נו, נו, אם כבר הטרחת אותנו, תפתח, תפתח, מה קורה? הוא יקבל על הראש ראשון, לא חבל. המבקש נקמה מעת השם על אלה שציערו אותו או הרעו לו, והתקיימה בקשה ונענשו, אם הוא או זרעו יעשו את אותם מעשים שהוא ביקש בעבורם שיענשו אחרים, יענשו הוא וזרעו. כי ידונו אותו באותו דין שהוא דן את האחרים. אדם פגע וציער את חברו, יש לנפגע לבקש מהשם שיחזיר את הפוגע למוטב ושיעזור לו לתקן את המידות ומעשים הרעים. אז זאת אומרת, במקום שתבקש יקבל עונש, תבקש מהקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא יעזור לו לחזור בדרכו הרעה לדרך הטובה. רבי מאיר ואשתו ברוריה, היה להם שכנים רעים שהיו מרעישים ומציקים, ורבי מאיר כבר לא יכול, ביקש מהשם שימותו. אמרה לו ברוריה אשתו, למה שימותו? תתפלל עליהם שיחזרו בתשובה. התפלל עליהם וחזרו בתשובה. אז למדנו משהו היום, וצריך לעבוד על המידות. העיקר העיקרים, להתמלא באמונה וביטחון, לראות שהכל מדוקדק משמיים. קל לנו לראות את זה על אחרים. כשקורה משהו לאחר, אומרים, מגיע לו, מגיע לו. יודע, לזה מגיע, לא מגיע, כן מגיע. פוסק אתה, נהיית פוסק. אבל כשבא עליך, שום דבר לא מגיע לך, אתה לא מבין על מה ולמה. רק אצלך טועים בשמיים. אז אם בן אדם יתבונן, יראה שהכל מדוקדק מן השמיים, שום דבר לא קורה סתם. הכל בחשבון. אתם רוצים להיות קרובים לשם? תשמחו בכל מה שהוא עושה. תודו לו יומם בלילה על כל מצווה, על כל זכות, על כל רגע. לכן על הבוקר, על הבוקר, פותח את העיניים בלי כיסוי ראש, בלי כיפה, בלי כלום, מודה אני לפניך קודם כל שחזרת בי נשמתי, כי הייתי מת כל הלילה ועכשיו החזירת הנשמה בחמלה. למה בחמלה? כי לפי המעשים של אתמול ושבוע שעבר ולפני חודש אתה לא צריך לקום אף פעם, והוא החזיר לך בחמלה. מזה רבה אמונתך, מתרבה אמונה. אז אתה רואה שהשם טוב, נכון? אז למה אתה לא מודה? למה אתה לא מבין שכל דבר השם, אם כבר מביא, זה אחרי חודשים, שנים, עשרות שנים, עד שהוא מטפל במישהו ונותן לו איזה מחלה, או איזה צרה, או איזה אסון, או איזה משהו. זה לוקח עשרות שנים לפעמים. אבל אתה לא הודית אף פעם. לא התקרבת ולא כלום. רק כשזה מגיע, פתאום צריך רבנים, צריך דרשנים, יש שאלות למה זה קרה, איפה הוא עכשיו, מה עושים איתו, פתאום אתה לומד עכשיו, עכשיו אתה לומד מה שהיית צריך ללמוד בגיל 5. אז מה לעשות כששוכחים את השם, הוא לפעמים מתזכר אותנו, הוא אומר, זכרו, העולם לא הפקר. אז לכן כל אחד ישים לב, תחזרו על השיעור הזה עוד פעם, פעמיים, שלוש. מי שיאמץ לו כמה, רק כמה מהעצות הטובות ששמע, חייו ישתנו לחלוטין. אני מודה לכם על ההקשבה. כן, למי שיש שאלות, בבקשה, עוד לא סיימנו. כן, תן לו בבקשה. כן, בסוף אני גם חלק לכם ספרים, ציציות, כיסוי ראש.
ערב טוב כבוד הרב.
ערב טוב.
תודה רבה לך על ההרצאה המרתקת והמאלפת והמחכימה. הערב דיבר כבוד הרב על הקצבה, קצבת העלבונות, קצבת החיים, שנות חיים. מעל כל במה ובכל פה אמר כבוד הרב בעבר וגם רמז הערב על החיסונים שנגד הקורונה, שמי שמתחסן שם את כפו, את נפשו בכפו, והאמירה הזאת של הרב מאוד מטרידה אותי, מפני שלדעתי לציבור בכלל יש אינטרס לדעת מה קורה פה, והשאלה שלי לרב היא, מאין הרב יודע שהחיסונים מסכנים את הציבור? האם הרב יודע כמה אנשים שהתחסנו נפטרו בגלל החיסון בלבד, לעומת אנשים שלא התחסנו? אני כבר מסיים. יש גם את הסיפור המאוד עצוב על זוג מבוגר, שהאישה רצתה להתחסן, הבעל אמר לה לא, אל תתחסני, והיא נפטרה. והוא מאוד מצר על זה היום. אז אלה שאלותיי לכבוד הרב.
טוב, אני עונה לך.
השאלה עם אנשים שהתחסנו, הם כאילו זמנם קצוב עכשיו.
נכון.
והם צריכים למות טרם זמנם.
נכון.
תודה.
אז קודם כל, למעלה מ-300 וירוס טבעי, הבאתי את כל מה שאתה מבקש, את כל הראיות ועובדות וסרטונים ומדענים ורופאים, וכאלה שעבדו בביג פארמה ושיודעים מה עושים שם, והבאתי את התוכניות, אג'נדה 20, 21, 20-30, הבאתי מה שכתוב באום במפורש, הבאתי מה שפייזר עכשיו נחקרו בארצות הברית, הבאתי מכל המקומות, מה לא הבאתי? זהו. היום כולם אומרים בפירוש שהחיסונים קודם כל לא הועילו. אמר בהתחלה ביבי השקרן והנוכל, אמר שנעשה חיסון אחד וזהו, נגמור עם הקורונה. עשינו אחד ולא עזר, אז עושים חיסון שני. השני זה גם לא עזר, את צריך לעשות בוסטר. אז עשו בוסטר, אחר כך שלישי ואחר כך רביעי ועכשיו חמישי. וזה לא עוזר, ואתה נדבק ומדביק ומת. אז החיסון לא עוזר קודם כל. לא עוזר. והיום מודיעים שזה לא עוזר. התפרסם. אצל השקרנים התפרסם שזה לא עוזר. אז רגע, רגע, רגע.
זה נעלם הקורונה, כאילו.
זה נעלם, זה לא היה.
זה העניין, לא היה.
רק רגע, רק רגע. אני הייתי אצל אמנון לוי כמה פעמים, ואמרתי לו, זה שקורונה וזה רק שפעת, ועם פחד זה ממית. זה הכל, אין פה משהו אחר. עכשיו שתקשיב, אני לא גיליתי את זה. יש 7 סוגי קורונה שהיו קיימים בעולם, והם שפעתיים. הם מעולם לא היו משהו אחר. זה אחד. 2, הבאתי ראיות שפאוצ'י הנוכל, הוא וביל גייטס מימנו ורשמו פטנט על הקורונה ושילמו כסף לבוהן, למעבדה, לעשות את הווירוס הזה כאילו, זה לא וירוס גם. אבל הם עשו את זה והפיצו את זה. וזהו, במטרה שלו הוא מצהיר, דילול אוכלוסייה במיליארדים. אפילו פה בישראל אתה שומע, פרופסור לס בעצמו דיבר השבוע, אמר שהילודה בישראל יותר מדי, היא הרת אסון, אנחנו יותר מדי מגזימים, יש פה 7 מיליון יהודים, יו, יו, פיצוץ אוכלוסין, אי אפשר כזה דבר, מה הם אומרים? דילול אוכלוסין, לכן עושים קימטריילס מלמעלה, והיום הם כבר מודים, שזה מתכות, שמורידים עלינו, זה באוכל, זה בנשימה, וזה במכוניות, אתה ממגנט אותם, וכן בכל האופנים, גם בבדיחה הזאת, של האקלים ואקלים ואקלים, זה בשביל לעשות לך סגרים, בשביל לא לתת לך לשתות מים, אתה תקבל בקצבה, לכן עשו ניסויים בארץ, ושמו כל מיני מקומות שצריכים לקחת מים, ועשו כל מיני ניסיונות, וכבר כתוב לך בתל אביב בשנתיים שלוש האחרונות, שעוד מעט יהיה את הצונמי, צריך לברוח 2 קילומטר, מה קרה צונמי? כי אתם עושים אותו לבד, מפוצצים במעמקי הים, ואומרים שזה לוחות טקטוניים עשו ג'דתי, ואז באים גלים ושוטפים. למה עושים עכשיו, אתה חושב, בניינים, גורדי שחקים והכל, ואת כולם מכניסים לבניינים רבי קומות? שלחתי סרטון עכשיו בסין. מה הם עושים? שמים פצצות למטה, פאק! מורידים 10 בניינים, ברגע אחד. למה פתאום אין מים במקומות מסוימים, בערים מסוימות, פתאום אין חשמל? רוצים לראות איך ציבור מגיב, והציבור מטומטם בלי עין הרע. לא מגיב, לא מגיב, לא מגיב. הולך, תנו כתף, נותנים. כל חברי הכנסת לא עשו חיסון אחד. כולם רמאים. לכן הם לא הסכימו לתו ירוק. כולם שעובדים שם צריכים תו ירוק. חברי הכנסת לא תו ירוק. למה חיסיון? 30 שנה. למה? אם אתה עשית על טובתי ואתה דואג לבריאותי, למה חיסיון? למה החוזה של פייזר חסוי? למה? לא הבנתי, אתה דואג לי? תראה לי. למה עכשיו בבחירות הם אומרים כל מיני שטויות שהם ידאגו וידאגו וידאגו? למה אתה אומר? תגיד, אני לא אומר לכם מה אני אעשה, חיסיון. תבחר בי, אני עושה חיסיון. לא, אתה מפרט, מחרטט, אומר. אז אם עשית בשבילי, פתח לי, אני רוצה לראות מה עשית. לא פותחים, זה לא מחשיד אותך? ממתי פעם על סרטן רצו לחסן את כולם נגד סרטן? היו תרופות לסרטן, רצחו את האנשים שגילו את התרופות, אתה יודע? היו אנשים שהמציאו אפשרות לנהוג ברכב עם מים. רצחו אותם, אתה יודע? עכשיו, טסלה, כן? אילון מאסק. עכשיו עשה רכב חשמלי. אתה יודע מה אמר לפני כמה זמן? הוא אמר, אם תשמעו שאני מת, זה לא טבעי. למה? הוא יודע! כל מי שמפריע על 14 המשפחות ששולטות בעולם, זהו, מחסלים אותו. אתה רואה פוטין, יש לו מתנגדים. הוא צנח, הוא נעלם, הוא נחנק, הוא זה, הוא רעל, ככה זה עובד. כל העולם מושחת, כל ראשי הממשלות הם בובות. הנה היה ארגון העולמי פה, WHO, ארגון המוות העולמי. הוא בא פה 240 מכל העולם, ומה החליטו? שמדינת ישראל לא תקבע לך ולי אם נתחסן או לא. הם יקבעו, אם יגידו שצריך להתחסן בכוח, ומדינת ישראל לא תוכל למנע, כי היא חתמה על 5 אמנות עכשיו, שהיא מפקיעה את הזכות שלה להגן עליך רפואית. שמעת פשע כזה? ואתם שותקים, מטומטמים. אז עכשיו אתה שואל, אם מתים יותר? אם שמת לב, למעלה מ-1,000 ספורטאים מתו על המגרשים בשנתיים האחרונות. עכשיו רק רגע, דבר נוסף, אני מברר ושלחתי ברשת, אתה שומע? אני שואל בחברה קדישה, האם נתרבו המתים פי כמה? שואל במדה, שואל בצולה, שואל בזה ושולחים לי כמה מתים. ואני מחובר לכמה אנשים שהם נמצאים שם, וכל הקריאות, אתה מבין, זה התקפות לב של צעירים. לא היה דבר כזה. מאיפה זה הם החיסונים? יותר מזה. אמרתי עכשיו בהרצאות האחרונות, כל אלה שהפסיקו בזכותי לחסן ילדים בכלל מרגע ההיריון, בכלל, עברו כבר 2 פלוס, אמרתי תבדקו מה ההבדל בין הילדים שנולדו עכשיו בלי שום חיסון, לילדים הקודמים שלכם שהיו בטיפת חלב עם כל החיסונים. כולם אומרים, ההתפתחות מהירה, בגיל 9 חודשים כבר הולכים, מדברים בגיל שנה וקצת, הכל, אין מחלות, אין כלום, ככה היו רצים טיפת חלב כל הזמן. ההבנה, הקליטה, הכל שונה לחלוטין. אנשים שלא התחסנו, דרך אגב פרס השתבח שהוא מעולם לא התחסן. מעולם, פרס כנראה הוא יודע, הוא לא התחסן, הוא הגיע עגל 94, לא היה לו שחפת ולא גדמת ולא חזרת ולא הלכת ולא, כלום לא היה לו, אמין? אז זאת אומרת, ככה זה עובד בעולם, זה מושחתים, יש תרופות לכל המחלות, אבל אף אחד לא רוצה שיהיה תרופות, כי אז אין מה למכור, לכן צריך לשמר אותך חולה, וככה מרוויחים. מי פה לא לוקח כדורים בכלל? תמצא בודדים, הנה. 10 אצבעות, 15. כל הכל. אל תגידו לי שלא אף פעם לא בלעתם כדור. אל תחרטטו. לא מחוסן, כן, אבל כדורים. אז מה פירוש, אתם מבינים? יש מיליארדים, כל אחד צריך כדור, 2, 5, יש כאלה 30, 40 כל יום. אתה מבין, הביג פארמה, עולה, הטייקונים, ביליונרים, הרי בקורונה כמה הם עלו? ב-64 ביליון. מי עשה את זה? זהו. וסוחר היהודים ביבי, לקח אתכם מעבדה. הוא לא אומר זה ניסוי, זה בטוח, זה בטוח, זה בטוח. והנה, אנשים מתים. למה ארגון המוות העולמי אוסר על כל העולם לנתח את גופות המתים מקורונה? למה אסור? כל דבר אדם מת, אפילו מתאונה, יודעים שהוא מת מתאונה, עושים ניתוח. למה עושים ניתוח גופה? פה רוצים לברר, מה יותר טוב? לוקחים גופה של בן אדם, מנתחים, רואים מה הקורונה פוגעת, באיזה איברים ולמה ואיך. זה דבר הכי מינימלי מדעי. כי הם יודעים, הם הזריקו לאנשים גרפין אוקסיד, שגורם לאנשים קרישיות בדם. והקרישיות הזאת הורגת את האנשים בדום לב, כי נסתם לך פתאום, וזהו. ואם עברו 7 דקות ואף אחד לא הגיע, אין סיכוי שתחיה. זהו, ומי יכול להגיע תוך 7 דקות? איזה אמבולנס מגיע תוך 7 דקות? רק בבני ברק, שיש הצולה, יכולים להגיע תוך דקה. אבל לא תמיד מצליחים להציל, תלוי עד כמה זה סותם. אז זאת אומרת, זה המצב, זה ברור, ועד 6 שנים אמרתי ימותו מיליון. לא, מה פתאום, חלילה. אין דבר כזה. יש רק 2 דברים שיכולים להיות. אם הוא ייקח סורמין, מקסף, איברמקטין, וכל מה שאמרתי בעבר, שזה אומרים הרופאים שמבינים, שזה עוזר, ויתפלל ויחזור בתשובה לשם, גם אם הוא ילך לפחות בתשובה, ואם עשה תשובה אמיתית, יכול להיות שהשם יחמול עליו. אבל אין, כולם, אפילו הם לא מתים ממש מיד, סרטן, אתה יודע כמה מקבלים תוך שנה, שנתיים האחרונות? באנשים צעירים, אני רק מסתכל באתרים של החרדים, מדי פעם אני רואה, הרב הזה נפטר, הרב הזה נפטר, מה מחלה קשה, מחלה קשה, מתי התחילה? בתקופה האחרונה. עכשיו מכינים אותנו גם שאנשים ילקו באיידס. למה? כי בתוך הזריקות הם הכניסו גם איידס, שזה מחלה שכמעט נעלמה. אז באוסטרליה הפסיקו שמה את הזריקות בהתחלה, והודעתי את זה על פיהם, על פיהם. למה? כי הם גילו ש24 אנשים מזריקה קיבלו איידס. והבאנו צילומים של בתי מרקחת וקופות חולים והכל, שיש להם גלילים גלילים של איידס. מה קרה פתאום כולם מכינים אותנו לאיידס? מה מכינים אותנו לצונמי? מה מכינים אותנו לשינוי אקלים? כל אלה הם מריונטות של אלה שנמצאים למעלה ושולטים בעולם. זאת שמתה עכשיו, 10 ימים כבר לא קברו אותה, זאת הייתה ראש הקליפה של כולם, זאת. זאת. ואם תראה סרטים ברשת, מי היא? מה הם? מה זה ארמון המלוכה? איזה אוכל היו אוכלים? איזה בשר של מי? איזה דם היו שותים? אז אתה תתחיל להבין באיזה עולם אכזרי אתה נמצא. ישאירה בכתב ל-2085. למה היא פוחדת שיוציאו אותה מהקבר ויתנו לה חבית חבית? כן, תמתין, סבלנות, סבלנות, סבלנות. רגע, שם כבוד הרב. כן.
אני לפני שנה בדיוק חליתי בדלטה.
כן.
אני כמעט 10 דקות לפני שחיברו אותי
הנשמה.
לאקמו. לא לאקמו.
כן.
הנה יש לי פה את הכל.
הלאה.
קצת קשה לי לספר, אבל אני ראיתי הרבה מתים שם. כולם היו מחוסנים פעמיים. וכל מי שהתחסן פעמיים, אני ראיתי במו עיניי, זה לא יכולים לשקר עליי. אני במו עיניי, הגעתי לטיפול נמרץ, וכל 3 דקות אני רואה...
מיטה יוצאת.
כן, בדיוק ככה. וכולם היו מחוסנים פעמיים. ברוך השם, השתבח שמו, אני... סליחה רגע, אני פשוט מתרגשת.
ניצלת.
אני, מה זה ניצלתי? אני בורא עולם ירד למטה והציל אותי.
ברור.
שתי מילים. זה שתי מילים. אני פשוט... בא רופא נכנס, ככה במילים האלה הוא אמר לי, אני מחבר אותך לאקמו עוד 10 דקות, אנחנו עושים לך בדיקה אחרונה, סיטורציה, ונראה אם הסיטורציה כאילו...
עלתה?
את 10 דקות חיכיתי, התפללתי, אמרתי בורא עולם, אני מודה לך על החיים שנתת לי, אני מקבל את הטוב, את הרע כמו שאני מקבל את הטוב. אם זה מה שאתה רוצה שאני אלך, במילים האלה, נכנס הרופא, אמר לי את הסיטורציה שלך עלתה, כל המשפחה באו להיפרד ממני, באו להיפרד, המצב שלי היה קריטי.
את בדיוק אומרת את מה שאני אומר בשיעורים האחרונים, נכון?
השתבח שמו,
שמי שמודה על העבר,
זה החבר הכי טוב שלי, איפה שאני הולכת הוא איתי, אני מדברת איתו, אני לבד, אני בן אדם מאוד בודד, אני מדברת איתו.
את לא בודד, למדנו אתמול, מי שלבד הוא לא לבד.
הוא איתי לאורך כל הדרך. אני בן אדם הכי שמח בעולם. ואני ירדתי אחרי זה למחלקה, באסף הרופא. נתנו לי רמדי סיביר.
לא.
אני לא רציתי.
רמדי סיביר. זה הורג אנשים.
אני אראה לך, יש לי את כל
זה.
יש לי את כל זה.
הכדור רמדי סיביר הורג אנשים.
אבל אני יודעת, אני כל מי שנתנו מת, אני רוצה שכולם ידעו, כולם מתו. אני ירדתי למחלקה למטה, ואחד אחד אני עברתי, אחרי שכבר, אתה יודע, אחרי שבוע שכבר התרפאתי וזה, עברתי ממיטה למיטה, וכולם התחסנו פעמיים, וכולם מתו. הרוב היו מבוגרים מבתי אבות, שהתחסנו פעמיים. אז עליי אי אפשר לעבוד, אי אפשר לעבוד, כי אני במו עיניי ראיתי, זהו.
תודה רבה.
החיסון הזה זה מוות. זה מוות.
תודה. רק רגע, רק רגע. תן הבחור שם עם הזקן. פה! איפה אתה הולך פה?
ערב טוב הרב, לעמוד, לשבת.
תעמוד, תעמוד.
אני לשם שינוי לא באתי לדבר על חיסונים והכל. ברוך השם הרב העיר את עינינו של כולם, אני מאמין. לפני 7-8 שנים בערך קיבלתי איזושהי מחלה שהיא לא כזה, לא כל כך שכיחה, לא כזה, לא מחלה כל כך ידועה. היא נקראת טרשת נפוצה. עכשיו,
מאוד שכיחה, מאוד נפוצה.
כן, נו. אני פחות שמעתי עליה בכל ה-7-8 שנים האלה. יצא לי לדבר עם הרב בהרצאות, יש גם הרצאה של תשובה של הרב קניבסקי על שתי תשובות של הרב קניבסקי על שידוכים וכולי, יש את זה גם, אז אני גם שם יצא לי לדבר, פשוט לא הזכרתי את זה אז לרב, את כל העניין הזה של המחלה, כי זה לא כזה מפריע לי ביום יום, ברוך השם, זה, הבנתי שיש לזה כמה דרגות, אני יש לי את הדרגה הכי נמוכה, אבל בכל זאת, גם הרב בשיעור הזה הזכיר שהרפואה לכל המחלות בעצם זה השמחה וכל מה שהרב אמר, אז בלי שום קשר, אני אדם מאוד שמח ואדם ש...
כן, אבל לא להבין, נגיד אם יש לאדם סתימה בלב, כן. זה לא מספיק לסמוך, צריך גם לטפל בדברים שכבר הסתבכו, נכון. כן.
אז בגלל זה אני בכל מקרה הגעתי לכאן בשביל לבקש מהרב איזושהי עצה, בקשה.
אתה לוקח דילול דם, כדורים לדילול דם?
לא לוקח כלום, חוץ מפעם בחודש איזשהו עירוי שהוא בעצם...
ולא אמרו לך שצריך לעשות משהו עם דילול דם?
לא.
בטוח שלא?
אני כבר 8 שנים עם זה.
אז יש לי הצעה בשבילך, תאכל כל יום חופן שקדים ואגוזי מלך.
וזהו?
זהו.
כמה כל יום, כל הזמן?
חופן אמרתי.
כל הזמן?
כל יום.
כל יום.
כמו התימנים.
וזהו?
זה היה שומר עליהם. היו לוקחים קצת צימוקים, קצת זה, 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 קוראים זה ג'עלה. וזהו. זה לא נותן להסתיידות בעורקים. זה שומן בריא.
בסדר.
מה?
לא כדורים.
לא כלוי, טבעי, טבעי. כן. תודה רבה לך, רפואה שלמה.
אמן.
כן, תן פה.
תודה רבה כבוד הרב, שזכינו לארח אותך בעיר שלנו. מתרגש, מכיר את הרב, מוקיר את הרב, אוהב את הרב מאוד מאוד. באתי לפה אחרי ניסיונות רבים להביא את אמא שלי מדי פעם ופעם שבא היה רב היה בלחולון, אבל מפאת מצבה הרפואי היה קשה לה מאוד לבוא. אבל היום ברוך השם היא ממש מסרה נפש, ומי שמכיר את המצב שלה, אגב הבחור פה הזכיר שהוא חולה בטרשת נפוצה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה בתוך שאר עולם ישראל.
אמן.
אז אמא שלי גם, איך אומרים, מהמשפחה הזאת, חולת מיאליטיס, שזה מאותה משפחה, והיא חולה בזה כבר כמה שנים טובות, והמצב מדרדר מעת לעת. ואני באתי לפה, הבאתי אותה לפה, היא... עשתה את המטבח רק עם הבשר והעופות של הרב, זה אחרי כמה ניסיונות כושלים וחוזרים, אבל ברוך השם בסוף היא הסכימה והכשרנו לה את המטבח והיא אוכלת רק מהבשר והעופות של הרב. זה לא מובן מאליו לאדם שהוא לא מוגדר כאדם דתי. אז יהי רצון שהזכות הזאת תעמוד לה, וכמובן אני רוצה מאוד שהרב יברך אותה.
מה השם?
היא יושבת פה. מינה בצימה.
מינה בצימה, בזכות זה שהיא אוכלת במטבח כשר, השם ירפא אותה מחוליה, ויעתיק את המחלה ממנה לקלאוס שוואב, יימח שמו וזכרו, אמן.
אמן. תודה רבה, כבוד הרב.
תן לו. תן לו לקפיץ.
לא, חס וחלילה.
תעמוד.
כבודו, אני לא קפיץ. אני כבודו בעל תשובה כבר שנה וקצת.
כן.
וגם אני בעצם מה שאני רוצה לשאול זה שאני רוצה ללכת וללמוד בישיבה כמו אור החיים, מחנה ישראל, ללכת ללמוד בישיבה, אני הייתי גם עובד, אבל יש את העניין הזה גם כן של הביטחון. מה לעשות עם העניין הזה, וגם אני לא צעיר, אני לא בן 20, אני בן 35 וקצת יותר, ובישיבות האלה קצת מקבלים אנשים שהם צעירים, איך לדבר על ליבם של ראשי הישיבות, שבעצם אני אתקבל לישיבה, ואולי בעזרת השם, בזכות הערב הזה, עוד השבוע כבר אני אמצא ישיבה, וללכת בדרך התורה.
בן כמה אתה?
אני בסביבות ה-40.
היה 35
קודם? לא, אני מעל גיל 35.
בסדר, לא, חשבתי שאתה מתבגר מהר. עכשיו, רוצה לדעת דבר אחד, אתה עובד במשהו?
אני עד עכשיו אני עבדתי במשהו בתחום שלי, ואני
מה זה המשהו?
מה זה המשהו? משהו זה סרטוט וגרפיקה.
יפה, אני... רגע, במשרד?
לא, פרטי, פרילנסר.
פרטי. אז אין לך שום בעיה, אתה יכול ללכת לכולל, לא יקבלו אותך בישיבה. אתה תלך לכולל, תלמד, אם אתה יכול, תתחיל קודם, נראה כמה אתה מסוגל לשבת, לא כל אחד מסוגל, רוצים ללמוד אבל לא יכולים לשבת. תתחיל. במקסימום, אברך כולל, לומד 7 שעות. זה כולל מה שמחייב. ואחר כך עם הסרטוטים בבית, אין בעיה, אתה יכול גם בערב, אחרי הצהריים. אין שום בעיה, אז אתה יכול לשלב גם, וגם אם חשקה נפשך בתורה וביטחונך גדל עד מאוד, תוכל רק לעסוק בתורה. אבל בינתיים בוא נתחיל עם מה שיש. וזה אתה יכול ממחר.
כן, ותקופת החגים אני יכול להתארח בישיבה גם כן.
זה גם יקבלו אותך, כן.
בתקופת החגים, ועוד דבר אחד אומרים, יש כל מיני, חלקם רבנים שאומרים נבואות, שיהיה מלחמת מתקפת טילים, אם לא ישמרו ככה, יהיה ככה.
זה לצנים, זה לא רבנים.
נכון.
בפרט זה שעוצם את העיניים ככה ומדבר ככה.
כן.
כן, זהו, זה מחריט.
זה, וגם כמו שרשום במדרש, בזכות זה שגם שיש אהבת חינם, בית המקדש ירד מהשמיים גם כן בזכות זה, בשילוב עם תורה ומצוות.
אמן. תודה. כן. יש שם אישה באמצע. ראיתי, כולם אני, אין פה אחת שהוא לא אני. תן לגברת שם.
השאלה שלי, כבוד הרב, קודם כל קוראים לי לוטה מרים.
לא שומע כלום, ותעמדי בבקשה, תודה.
קוראים לי לוטה מרים, אני באמת בתהליך של התחזקות כבר 3 שנים, היו ירידות ונפילות, במיוחד גם בצניעות, זה לא דבר קל. יכולה להגיד שמחקתי את כל התמונות הלא צנועות שלי, איפה שהם היו נמצאות בפייסבוק, רשתות, כי עבדתי בתחום הזה ומחקתי ויצאתי גם מהתחום הזה של כל מה שקשור לעולם הבידור. רציתי לדעת דווקא בגלל שאנחנו בחודש אלול, בחודש של הרחמים והסליחות, בגלל שאמרת שיש ביזיונות ואם יש אנשים שפוגעים בנו, אז איך אנחנו יכולים לדעת בלב שמחנו להם באמת ושאין לנו טינה, כי הרי בפועל אם נשארת הקפדה בלב אז משמע לא מחלנו. דווקא הבן אדם הזה זה אבא שלי, אני עצמי שלחתי לו הודעה אפילו שהוא עשה ויזיונות קשים למשפחה, אמרתי לו חתימה טובה ושיהיה לו בריאות, וזהו, ורוצה ברכה.
טוב.
השאלה שלי באמת, איך יודעים שמחלנו?
מה פירוש איך מחלת? אם מחלת באמת אז מחלת, ולאבא צריך למחול, כי אבא זה אבא, אפילו אם אבא עשה אדם ממזר אז הבן צריך לכבד אותו. אבל מחילה זה פירושו שאם את באמת בהכרה שאת מוחלת ומוחקת ולא נותרת, אם זה מורגש לך אז מחלת. עכשיו אם את רוצה יותר מזה, תעשי גם פעולות, תקני לו זר פרחים, תקני לו ספרים, תקני לו משהו, תשקיעי גם משהו במתנה לתת לו וכו' וכו', אז תרגישי עוד יותר שאת באמת מתקרבת אליו ולא מתרחקת ולא שומרת עינה. אדם שמחליט להוציא ממון בשביל מישהו, זה כבר מראה כמה הוא שווה. אם הוא יוציא 10 שקל, זה מראה שהוא מעריך אותו ב-10 שקל. אם יוציא 500, מתחילים לדבר. ואם הוא מוכן להוציא עוד יותר, בכלל זה מראה שהכיוון נכון.
אז את אומרת לתת לו איזושהי מתנה, אז ליראת כבוד,
כן, אבל מכובדת, מכובדת.
אפילו שהוא עשה...
מה, אמרנו שמחל, שכח. את רואה, אפילו שהוא עשה זה נותרת, זה אומר שאת שומרת את זה עדיין בלב. הוא לא עשה כלום, נמחק.
נמחק.
זהו.
ושאלה האחרונה, רק לגבי סגולה לפרנסה. איך בעצם...
סגולה לפרנסה, כן. לא תאמיני מה שאני אגיד לך, זה לא לעבוד. את יודעת למה? את יודעת למה? כי אין ברירה לקדוש ברוך הוא, חייב לפרנס אותך, הוא לא יכול לסמוך עלייך, את לא הולכת לעבודה.
אז אני אשמח רק לברכה, כבוד הרב.
מה השם?
לוטם מרים בטרון ארונית.
עם מם בסוף או נון?
לוטם זה למד ופתת מם סופית, כן.
זה הבנתי, שאלתי רק, אבל מה זה השם הזה, לוטם?
לוטם זה פרח.
פרח. חשבתי מלשון לטמה, אבל בסדר. תקשיבי. אני חושב שבספר של הרב קניאבסקי שהוא כתב על השמות לא מופיע שם כזה כשם. אם תרצי להחליף עדיף, שיהיה לך שם של איזה צדיקה מהעבר, זה ישפיע עלייך בנפש גם. אבל בינתיים אני אברך עם הקיים.
אבל יש לי שני שמות.
מה השני?
לוטה מרים.
או, מרים זה הצדקת אחות משה ואהרון, זה טוב מאוד. אולי תקדימי מרים לוטם בינתיים?
לשנות את זה?
לא לשנות, לא צריך תעודת זהות, הם לא קובעים. את קובעת.
מרים לוטם, זה השם?
בדיוק, כן. ישאלו, מה שמך? מרים לוטם. ואחר כך תעשי ללוטם אוטם, ולאט לאט זה יעלם ותשארי מרים. טוב, רגע, לוטם מרים בת?
רונה רונית.
רומא?
רונה, רונה.
רונה רומית?
רונה, רונה ריש וו נון היי, רונית ריש וו.
רונה רונית. השם יזכה אותך להתעלות בתורה, בירת שמיים, שיהיה לך תיקון על כל העוונות, שתמחלי לאבא ב100%, וימחלו לך מן השמיים, ויהיה לך פרנסה ללא מאמצים.
אמן.
כן. שאלה, תן לבחור שקם שמה.
ולזיווג, לזיווג,
תודה. תזכי לזיווג הגון מהרה.
אמן,
תודה
רבה. רגע, תעבירו לזה עם הדובון על הגב. כן.
כבוד הרב, שלום, אוהבים אותך מאוד.
תודה.
שמשמור עליך, אמן, ויתן לך להחזיר את כל עם ישראל בתשובה, אמן.
אמן.
כפיים לכבוד הרב, שמשמור עליו, אמן. כשהוא התחיל את מהפכת עולם התשובה לפני 40 שנה ועוד פה בחולון באולמי הרגמן והחזיר את כולנו פה בתשובה, הרבה בחורים שפה, צריך להכיר לו טובה על זה.
אני יכול כבר לקחת אותך מנחה להרצות.
שמשמור עליך הרב. רשמו לי בהודעה, אז אני מקריא את השאלה. לכבוד הרב שלום, רציתי לשאול שאלה שהרבה תלמידי חכמים אצלנו נשארו בספק. כבר כמה חודשים שאנחנו לא אוכלים את עוף הפטם, מה שנמכר היום בחוץ, שיש הרבה רבנים פוסקים ובדצים, וגם הרבה רבנים חשובים מהעדה החרדית, וגם הרב הצדיק הרב יעקב ודס, כולם פה אחד, אוסרים לאכול את העוף הזה, מכיוון שהוא נוצר מחלאות של עופות מאים ודורסים שמה. כמו הקרוניש והרוק.
והנה
אני מסיים. הרב...
אני מכיר את הנושא, מכיר. תמשיך לאכול את העופות הרגילים שאנחנו אוכלים כולנו, שהרב קניאבסקי אכל, שהרב... אידלשטיין אוכל, שכל גדולי ישראל אוכלים ואכלו, אין שום בעיה עם זה, בדקתי את הנושא, קשקשת. תודה.
שם ישמור עליך. כן. אפילו שהרב לובין, הרב לובין והרב קרליץ אומרים לא לאכול שם בקונטרס הזה?
הרב קרליץ לא נמצא כבר בעולמנו, והוא אכל עופות רגילים. הרב קניאבסקי היה אוכל ממה שאנחנו שוחטים גם כן.
שם ישמור עליך, הרב, אוהבים אותך.
תן לו זה עם הכובע. כן, לא, עם הכובע הפוך. תן לו אני מקווה שהראש ישר, כן. תעמוד.
שלום כבוד הרב.
שלום.
לפני כמה שנים דיברת על מלחמת גוג ומגוג.
אני כל הזמן מדבר, כבר כמעט 40 שנה.
שכל אומות העולם יצאו נגד ישראל.
נכון.
ונראה שהכל רגוע, רק חוץ מהאיום היחידי זה מכיוון חיזבאללה וחמאס.
לא, זה לא איום. אוקראינה ורוסיה, אמר הגאון מווילנה, כשהרוסים יעברו את הבוספורוס, כשהם יעברו אותו, אז אתה יכול לצפות לרגלי משיח. ואתה רואה שהרוסים נלחמים באוקראינה, הם הולכים להפסיד שם, פוטין לא אוהב להפסיד, הוא השתמש כנראה בנשק אולי לא קונבנציונלי, אולי לא בום 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 גדול, בום בום קטן, ולכן ביידן כבר הזהיר אותו השבוע שאם הוא ישתמש במשהו לא קונבנציונלי אז לא יעבור בשתיקה. הסינים רוצים לכבוש את טיואן, להחזיר אותה אליהם, אז שוב פעם ביידן, אתה מבין שאתה יודע, הוא נופל הרבה מהמדרגות.
איך זה יגיע לכאן?
והוא לוחץ ידיים גם לאוויר מדי פעם. אז אתה יודע שהוא אמר שאם הם ירצו לכבוש את טיואן, אז ארצות הברית תסייע להם.
ואיך זה קשור לישראל?
אז ברגע שתתחיל מלחמת עולם שלישית, שיש הרבה שכבר קוראים לה מלחמת עולם שלישית, אז ממילא יריבו אלה עם אלה, המערב נגד סין, רוסיה, איראן, וכל הגוש הזה, אתה מבין, שני גושים, וזה מה שכתוב, שיהיה מלחמת ישמעאל במלחמת הנוצרים. זה תהיה מלחמה, אחרי שזה הם יאשימו אותנו כמובן, כן, הכל ישראל, אין חדשות בעולם בלי ישראל כל יום, ואז יפנו אלינו, כמו שכתוב בנביא, הבאנו את הפסוקים, אתה זוכר בטח, וזה מה שחייב לקרות, כי לפני כן לא תהיה גאולה, חייבת להיות גוג ומגוג, שישלם הקדוש ברוך הוא. אתה יודע מה הכי מדהים? כתוב בזכריה הנביא, ששני שליש מהעולם ימותו, ואף אחד לא האמין לי כשאני אמרתי, למרות זה כתוב, זה לא אני, זה הנביא. ומה רוצה ביל גייט? שני שליש מהעולם שימותו. אז הוא עושה את זה עם זריקות, עוד בלי מלחמות. את השאר יהיה במלחמות. אבל שני שליש צריכים למות, כי זה גזרה משמיים. וישארו רק השליש, וגם אלה יעברו צירוף אחר צירוף. זה המצב שחייב להיות, ואנחנו תמיד בדרך לשם, תמיד, תמיד, תמיד. אמרתי פעם, בתימן חיכו 2000 שנה לעלות לארץ. נעלה לארצנו, ברון וזם. אתה מכיר את זה?
עלו בתמר.
כן, עלו בתמר. אז רגע, 2000 שנה אמרו להם, נעלה, 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 שרו, 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 בסוף עלו, עלו. אנחנו אומרים כל הזמן, גוגו, 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 בום, בום, בסוף זה יבוא. הבנת? זהו. שאלה אחרונה, הייתם נחמדים, ממש מתוקים, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה?
שאלה אחרונה.
מה? כמה שאלות? כמה? בוא, תן לו, יאללה, כמה. רגע, אני פה, אני פה, כן.
שלום לכולם.
שלום.
קודם כל, תודה רבה לכבוד הרב. הרב החזיר את אבא שלי בתשובה לפני 40 שנה, בין הראשונים שלו. אבא שלי גדל בגרוזיה, במקום של גויים.
רגע, רגע, לפני שאתה ממשיך. בגלל שאמרת שאבא שלך, מי נמצא מהדור הקודם שעזר בתשובה דרכי שירים את היד? יפה מאוד. בלי עין הרע. כן, דבר.
אבא שלי גדל בגרוזיה במקום שעם כל הגויים, הם לא ידעו מה זה תורה, הם לא ידעו מה זה כשר, הם לא ידעו שום דבר, והוא שמע את ההרצאות של כבוד הרב והגיע להרצאות שלו וחזר בתשובה, והוא אחרי זה הכיר את אמא שלי והחזיר אותה בתשובה,
ואחר כך הוא הוליד אותך.
הם לא ידעו מה זה בכלל דת, מה זה שום דבר. ואני רוצה להגיד לכבוד הרב, אני השם שלי ראובן מושיע, מושיע עם א', אז היה מושיע שבילי בהתחלה, בגלל שאבא שלי חזר בתשובה, אז הוא הוריד את השבילי בסוף, ושזה יישאר כמו שם של יהודי, יותר של יהודי. אני רוצה להגיד לכבוד הרב, אני השם שלי ראובן משיעה, אני בגיל 15, הפריע לי מאוד, מאוד, מאוד התבוללות, אני בגיל 10, למדתי קרב מגע 5 שנים, ובגיל 15, אני הייתי הולך לעיר בירושלים, בכיכר החתולות, מי שמכיר, אני הייתי הולך לשם עם 30-40 חברים, ואם הייתי רואה ערבי מתחיל עם יהודיה, הייתי שולח אותו לטיפול נמרץ באמבולנס, והייתי אפילו מוציא אותם, הייתי שולף אותם מהמועדונים, אני למדתי 5 שנים קרב מגע, הייתי שולף אותם מהמועדונים, הייתי רואה ערבי נכנס למועדון, שולף אותו מהמועדון, ידיים רגליים, מוציאים אותו, זורקים אותו באיזה מקום חשוך שם, כמו שצריך, בטיפול 10,000. מה, אני בא להגיד לכבוד הרב, שמפריע לי ומציק לי, שבעלי עסקים מעסיקים ערבים, ומעסיקים אותם, ויש אנשים שביניהם גם חרדים שמעסיקים ערבים, והם שומרים על הבנות שלהם, ועל הבנות שנמצאות שם בעבודה עצמה, שמועסקים דרכם, אם זה קופאיות, אם זה כל תחום אחר של הסופרים ומקומות כאלה, ומקומות כאלה מלוות בגנים, מלוות הסעות, כל הדברים האלה, שאני מכיר את כל הדברים האלה מקרוב.
בסוף, מה אתה רוצה
להגיד? בסוף, למה האנשים האלה, אין להם...
פנית אליהם?
פניתי לכל דבר.
מה אמרו לך? פנית אליהם, מה אמרו לך?
אין לנו מה לעשות, אנחנו צריכים עובדים.
אז מה ענית להם?
מעניתי להם שאלוהים ישלם להם על זה, אחרי 120.
ומה הם ענו לך?
מה הם ענו לי? אמרתי להם שאם יכול לעמוד איתי אחד גבר, בלי משטרות, בלי שום דבר, אז אני אפתור את הבעיה.
אתה מסיים כל קרב עם מגע.
בשביל זה למדתי את זה, אני אגיד לך את האמת, אני בגיל עשר הייתי הולך לאחותי שגרה ביישוב נחניאל, והיינו מקבלים צרורות של יריות, לרכב, ממחבלים, ממח שימה וזכרם, אז אני הייתי ברכב הזה לא פעם ולא פעמיים.
טוב, השם ימלא משאלות לבך לטובה.
ויש לי עוד משהו בעניין הקשרות. אני בשנה הזאת האחרונה, אני שמעתי כמה פעמים הרצאות של כבוד הרב בענייני קשרות, ואני יש לי שתי תעודות קשרות שברוך השם למדתי, ובתמימות למדתי את המקצוע הזה.
כן.
ואני ראיתי כמה הרצאות של הרב שמדבר על ענייני קשרות, ואני עבדתי בפעם האחרונה ברמי לוי בשיווק השקמה מהדרין בכנפי נשרים בירושלים, הייתי משגיח כשרות שמה, והיה שמה בעיות כשרות מאוד חמורות, שעבדתי עם מחפוד, היה שמה השגחה רק של מחפוד, ופניתי אליהם למחפוד, אמרו לנו, תעלים עיניים, סגור עיניים, יצאו לי כל מיני הצעות של מזכורות, אני עזבתי את המחפוד, הלכתי לאחרי זה למקום פרטי של... קצביה פרטית בירושלים בשוק הבוחרים.
ובסוף?
של בדץ הבית יוסף.
בסוף?
גיליתי אותו דבר בעוד...
בסוף?
בסוף.
אין כשרות.
אני החלטתי לעזוב את הכשרות.
בדיוק, אין כשרות.
אז מה עושים במצב כזה?
קונים בקפז.
מה זה קפז?
אצלנו. תהיה בריא, תודה.
תודה רבה, תודה.
שם בחורך והכל יום רואה והכל יום רואה. Drinalalai, lilai, lai, drinalai, lilai, lai.